אנחנו בבשורת יוחנן פרק ג' ונעבור על פסוקים 14 עד 21. וכאשר הגביר משה את הנחש במדבר, כן צריך בן האדם להינשא, למען אשר לא יובד כל המאמין בו, כי נחיה חיי עולם. כי כך אהב האלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו את יחידו, למען אשר לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולם. כי אלוהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם, כי אם למען יבשע בו העולם. המאמין בו לא עידון, ואשר לא יאמין בו כבר נדון, כי לא האמין בשם בן האלוהים היחיד. וזהו הדין, כי האור בא אל העולם, ובני האדם עברו החושך מן האור, כי רעים מעשיהם. כי כל פועל עוולה שונא את האור, ולא יבוא לאור, פן יבחח על מעשיו, אבל עושה האמת יבוא לאור, למען יגלו מעשיו כי נעשו באלוהים. במפגש האחרון רוצה להזכיר לכולנו, אנחנו סיימנו את פסוק 15, ואני ממש בקצרה אחזור על כך שמשה הצטווה לידי אבינו שבשמיים לעשות נחש מנחושת, כמובן שזה נעשה בצורה מלאכותית, ולשים אותו על נס, על עמוד גבוה. וכל זאת למה? כדי שמי שיביט בנחש הנחושת אחרי שהוא קש על ידי הנחש, הוא לא ימות. אם הוא יביט באמונה אל הנחש, למרות שהוא קש על ידי הנחש, הוא לא ימות. באותו אופן אומר האדון, בן האדם צריך להינשא. אנחנו אמרנו שיש הגבלה מאוד מיוחדת בין האופן שבו ניסה נחש הנחושת שמתואר כאן בצד שמאל, לאופן שבו אדוננו וגואלנו ישוע המשיח ניסה על הצלב. ובאמת שפך את דמו עבורנו כולנו. ואנחנו הרחבנו את הדיבור בפעם הקודמת, כפי שאתם זוכרים, שמאמין אמיתי לעולם לא מתמרמר, לא מתלונן, לא כועס נגד אבינו שבשמיים. אנחנו הערב שמענו אירוע מאוד 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 קשה, אנחנו בעצמנו צריכים להקל אותו, להאמין שאלוהים הרשה את זה, ואם הוא הרשה, זה לטובה. אני יודע שעבור חלק מאיתנו זה נשמע לא הגיוני, לא נורמלי, לא אנושי, אבל זאת האמונה שלנו. הכל ביחד הוא לטובתנו, בהנחה שאנחנו באמת אוהבים את אבינו ויראים אותו. גם הקושי הכי גדול למען, לחזק, לעודד, לקרב אל ישוע המשיח בנצח. אנחנו לעתים בעולם יכולים לעבור קושי מאוד גדול באופן אנושי, אבל זה ייתן פרי לנצח. נמשיך לפסוק הבא. כי כה אהב האלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו, את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמי. בפסוק הזה ישוע אדון מסביר לנגדימון ולנו כולנו מה המניע שגרם לאבינו שבשמיים לשלוח את בנו לעולם? מה המניע שמציין ומדגיש ישוע האדון? המניע הוא אהבה. אחד הדברים שדבר אלוהים מגלה לנו על אבינו שבשמיים, שהוא מכיל בקרבו אהבה אין סופית. אהבה שהיא מעבר לכל יכולת אנושית להכיל אותה ולהבין את המימדים שלה. אהבה שמקריבה. אם בעולם הזה המון אנשים מדברים ומשתמשים במושג של אהבה, לא במובן העמוק הרוחני שלה, במובן האגואיסטי, הנפשי, הנמוך והזול, לא פעם מכנים את התאווה כאהבה. תאווה זה לא אהבה. אהבה אמיתית, אהבה רוחנית, קיבלנו מאבינו שבשמיים, הוא המקור של כל אהבה ביקום הזה. ואין למעלה ממנה. אחד הדברים שכל כך מעציבים אותנו כבנים שלו, לשמוע מאנשים שונים בעולם דברי גידוף ונעצה נגד אבינו שבשמיים. אני במהלך חיי לא פעם שמעתי דברים מאוד מאוד קשים ומבזים נגד אבינו. איך הוא הרשה שיקרה ככה וככה? אחד הטיעונים ששמעתי עשרות פעמים, מדוע הרשה את השואה הנוראית ששישה מיליון מאמנו יוכחדו? אנשים שלא מכירים את התכונות של אלוהים מייחסים לו רשעות וחוסר צדקה. אשרינו, אשרינו שאנחנו באמת מבינים ומכירים מיהו האלוהים שבו אנחנו מאמינים. אהבתו אין סופית עבור בני אדם. אלוהים הוא המקור לאהבה. הייתי אומר שאם יש אהבה ביקום הזה, מאיפה היא? מהאב. הוא הוכיח לנו מהי אהבה שאין למעלה ממנה. אנחנו קוראים בראשונה ליוחנן פרק ד' פסוק 16, ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלוהים אהב אותנו. האלוהים הוא אהבה, והעומד באהבה עומד באלוהים והאלוהים עומד בו. אומר יוחנן באיגרת, ידענו ונאמין באהבה שאלוהים אהב אותנו. אנחנו משוכנעים שהמניע שגרם לאבינו לשלוח את בנו ביסורים עבורנו הוא אחד. אהבה אינסופית. ואם רוח הקודש יוצג בלבבות שלנו את אהבת אלוהים, מה התוצאה? גם אנחנו, כפי שאומר יוחנן, אמורים לאהוב אחים ואחיות, אוהבים לאהוב כל אדם באשר הוא. וזאת ההוכחה שהוא חי בנו ואנחנו חיים לכבודו. אני אומר לכם, מאמין בעולם הזה שפרי האהבה לא הולך וגדל ומתעצם בחייו, אין לו קשר עמוק עם אבינו שבשמיים. אין לו. אם יש לנו קשר התחברות אמיתית עם האב והבן, הפועל היוצא אהבה אמיתית, לא דיבורים, לא סיסמאות, אהבה שמקריבה, שנותנת, שלא על מנת לקבל אלא מכל הלב בנפש חפצה. זאת אהבה שאלוהים אמור לבלוט בכל אחד מאיתנו, אם אנחנו באמת מחוברים אליו. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן ג' 17, כי אלוהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם, כי למען יבשע בו העולם. ישוע אדון מסביר לנו באופן חד משמעי מהי המטרה שלשמה הוא נשלח על ידי אב לעולם הזה. מה המטרה? למען יבשע בו העולם. ישוע הגיע ליקום הזה למטרה אחת, להושיע. אנחנו לומדים שגם השם שלו ישוע, מהשורש ישועה, סלוויישן באנגלית, זה תכלית, בוא לעולם להושיע את בני האדם. והשאלה שאני רציתי לעלות ולשאול כעת, את מי אלוהים, אבינו שבשמיים, רוצה להושיע? אולי זה נשמע שאלה מוזרה, אני לא במקרה מעלה אותה. מסתבר שבקהל הנוצרי העולמי יש לא מעט מאמינים שמיים טוענים שאבינו שבשמיים החליט להושיע באופן שרירותי רק קבוצה מסוימת של אנשים בעולם. למה? שום שהוא החליט. ומי שאלוהים החליט לא להושיע אותו, הוא לא יבשע. אתם שומעים מה אני אומר? אין לזה שום קשר, שום נגיעה לחיים של הבן אדם בעולם הזה, לרצון שלו, לנכונות שלו, לעבוד את אלוהים. אין קשר. אם אלוהים כריבון החליט להושיע אותך, תיוושע אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה. והוא החליט לא להושיע אותך, אתה לא תיוושע. אני לפעמים שואל את עצמי, איך ניתן לאדם שטוען שהוא קיבל מרוח הקודש, איך הוא מסוגל לייחס לאבינו שבשמיים רשעות כל כך אומללה? איך אפשר? אני לא מבין, סליחה, אני לא מבין. יש דברים, אני חייב לומר לכם, שאני המום, פשוט המום. איך אנשים שטוענים, יש להם קשר עם אלוהים, מייחסים לו, לאל אהבה שדיברנו לפני דקה, רשעות לשלוח מיליארדים של נפשות לאש גנום. למה? ככה. ככה. זה לא האלוהים שאני ואנחנו, אני מקווה, מאמינים בו. מה האלוהים רוצה? דבר אלוהים מגלה לנו באופן מאוד ברור. ראשונה לתימותיוס בית 4. חפצו שיבשו כל בני האדם. אני שם את הדגש על כל. אלוהים היה מאוד מרוצה ושמח שכל הנפשות מבריאת העולם, עד קץ הדורות, כולם עד האחרון שבהם, יבשעו. והוא מבחינתו עשה כל שניתן לאפשר את הישועה הזו, דרך בנו ישוע. אלוהים לא חסך מעצמו את יחידו למען המטרה הנעלה הזאת. אבל אלוהים לא יכול לכפות על בני אדם להאמין בבנו. הוא עשה את חלקו. בני האדם צריכים להחליט. ואני אומר לנו כולנו, מי שגורם לכך שנבשה זה אנחנו, בעצמנו. עם הרצון האמיתי לעבוד את אלוהים, אנחנו נבשה. וכל בן אדם בעולם הזה שבז למה שאלוהים מציע לו דרך ישוע, דמו בראשו. אלוהים תרם את חלקו באופן מלא ושלם, והוא מצפה מאיתנו שנעשה את חלקנו עבור הישוע. רעיון דומה לא קורה בשנייה לפטרוס פרק ג' פסוק 9. ולא יאחר אדוני את אשר הבטיח כאשר יש חושבים זאת לאיחור, כי מעריך אפו ועבורנו. ולא יחפוץ נשים לבעבוד העובדים, כי בפנות כולם לתשובה. כאן פטרוס השליח מציין שאבינו מעריך אפו, יש לו כל כך הרבה סבלנות עבור בני אדם. אני שמעתי על אנשים שבמשך שנים ועשרות שנים יפנו עורף לאלוהים, חיו בתומעות החטא לכל מיני וצורותיהם, ואלוהים חיכה בסבלנות שנים, לעתים עשרות שנים, שיגיע היום והם ישובו אליו בתשובה. ועד שאדם רוח חיים באפו, אלוהים מוכן עד היום האחרון להושיע אותו, אם הוא רק יקבל את האדון ויאמין בו וישוב בתשובה. זה הרצון השלם המושלם של אבינו שבשמיים. פסוק 18, המאמין בו לא ידון, ואשר לא יאמין בו כבר נדון, כי לא האמין בשם בן האלוהים היחיד. בתחילת פסוק ישוע מדגיש, המאמין בו לא ידון. אומר פולוס בן לרומים פרק ח' פסוק ראשון כך, שימו לב, על כן אתה אין אשמה באלה אשר הם במשיח. זה המשמעות שהמאמין בישוע לא ידון. מעצם אמונתו באדון אין בו אשמה. בעקבות האמונה בישוע המשיח, אמונה אמיתית, לא משהו טכני, אנחנו באמת עוברים מהמוות לחיים, ואנחנו באותו רגע מפסיקים להיות אשמים לפני אבינו שבשמיים. זה מה שדבר אלוהים מגלה לנו, לא בזכות המעשים, לא בזכות המעמד שלנו, לא, רק דבר אחד, בזכות אמונתנו האמיתית בישוע אדון. זה מה שדבר אלוהים מגלה לנו, בזכות האמונה. אני מזכיר לכם אותו פושע שהיה צבלו ליד האדון על הצלב, והביט על ישוע ואמר לפושע השני, אנחנו חטאנו בגלל החטאים שאנחנו סובלים, אבל הוא לא חטא, הוא מצביע לישוע, הוא לא חטא. מה אמר לו האדון? היום תהיה איתי בגן עדן. מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום, הוא מסומר אל הצלב, הוא לא יכול לעשות כלום. בזכות אמונתו בלבד הוא נושע באותו רגע. זה הכוח והגבורה בעקבות האמונה בישוע משה. ובכל זאת, יש כאן תוספת קטנה בסוגיים שראוי להתייחס אליה. המתהלכים שלא כבשר, אלא לפי הרוח. אנחנו מושכים את הדיבור, אני לא יותר מידע אחיו על זה. אני רק אציין ואומר. האמונה בישוע זה תנאי הכרחי לישועתנו. אדם שיעשה כל מה שרק ניתן לעשות, בלי להאמין בישוע אחרי שהוא נחשף לאדון, הוא לא יבשע, הוא לא יבשע. זה התנאי ההכרחי. בעקבות האמונה, אני מדגיש, בעקבות האמונה, אלוהים מצפה ודורש חד משמעי שאנחנו נתהלך ברוח ולא בבשר. ואותו מאמין שקיבל את ישוע לחייו והאמין בו ונסלחו חטאיו, ומסיבה כזאת או אחרת הוא מחליט לסגת, לשוב אל החטא, אל הטומאה והזימה שהוא חי בה, מאמין כזה מאבד את ישועתו. נבין את האמת ואת צדקת אלוהים, הוא לא יוכל להגיד לו, אבל האמנתי. אז מה אם האמנת? יעקב אומר, אמונה ללא מעשים זה מת, זה גוף ללא נשמה, זה אמת כל כך בסיסית באמונה שלנו. איך ניתן לחשוב שבגלל שאדם פעם אחת האמין, ולא חשוב מה הוא יחיה, הוא יבש... איך ניתן לעלות על הדעת? זה צדקת אלוהים. ופולוס אומר חד משמעי, אין השמלה שמתהלכים ברוח ולא בבשר. שני הדברים הולכים ביחד, מתחיל באמונה ונמשך בכל צורת חיינו בעולם הזה. וגם שאנחנו משתדלים ומתנצים, כולנו חוטאים באיזושהי רמה שלא יבנה. אבל לא בכוונה, לא בזדון, לא מתוך רשעות, נגד רצוננו. וכל פעם שמאמין חוטא ומתוודה, אלוהים תרחם ותסלח לי על חטא. ישוע נאמן יסלוח לנו. ישוע מפגיע בעדנו המאמינים האמיתיים. ואלוהים נאמן להמשיך ולסלוח לנו על כל חטא, כל זמן שאנחנו אוהבים אותו ומשתדלים באמת לשרת אותו ברוח ובאמת. שימו לב שישוע אמר, מי שלא יאמין כבר נדון. למה ישוע אומר, מי שלא מאמין, הוא כבר נדון? זו שאלה רצינית. אנחנו יודעים, אסמך האמת של דבר אלוהים, שכל בני האדם, מבריאת העולם, עד קץ הדורות, אשמים לפני אלוהים. כולם, ללא יוצא מן הכלל. אז מישהו ישאל ויגיד, מה לגבי אנשים שדבר אלוהים מכנה אותם בשם צדיקים? אנחנו יודעים שנוח נקרא צדיק, יוסף נקרא צדיק, ועוד המון אנשי אלוהים, גם אם לא כתוב במיוחד לאדם שהם צדיקים, ברור לחלוטין שמשה וליהו וחנוך ויוחנן המדביל, אנשים ברמה הכי גבוהה מבחינה רוחנית, זה ברור לחלוטין, אנשי אלוהים אמיתיים. האם גם הם אשמים? התשובה היא כן. התשובה היא כן. אין צדיק אחד בכל הדורות שיכול לבוא לפני אלוהים ולומר, אני בזכות מעשיי ראוי לקבל את חיי הנצח. אין ולו אחד, נבין את זה. משה האדם הנפלא הזה, שכתוב לה שאלוהים דיבר איתו פנים אל פנים ולא קם עוד כמוהו, פעם אחת הוא נכשל לפני אלוהים, פעם אחת הוא עיקה במקום לדבר אל הסלע. מה אלוהים עשה? מנע ממנו, מהאדם הנפלא הרוחני הזה, להיכנס לארץ ההבטחה. אין ולו אחד שהוא לא אשם לפני אלוהים. אנחנו קוראים בקהלת פרק ז' פסוק 20, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. דבר אלוהים מגלה לנו את האמת הזאת. היא לא נעימה, אבל זאת האמת. מהי הצדקה של אלוהים לגבי החטא? אנחנו דיברנו על אהבת אלוהים, כדאי שגם נכיר את צדקת אלוהים. אלוהים אומר לנו באופן מפורש, שכר החטא הוא מוות. זה הצדקה של אלוהים. אדם שישתדל לשמור את כל מצוות התורה, את כולם, ונחשב ולו במצווה אחת, בוא נראה מה כתוב עליו. רק ימשיך את הפסוק ברומים, אלה שלא חוטאים, הם מקבלים את מתנת חסד אלוהים באמצעות ישוע המשיח. שימו לב, השכר של החטא הוא אחד המוות, אבל בעקבות האמונה בישוע המשיח אדוננו ניתן חסד. חסד. ובזכות החסד של האמונה באדון, אדם עובר מהמוות לחיים. אנחנו קוראים גם ברומים ג' 23, כולם חטאו, שימו לב, כולם, וחסרי כבוד אלוהים המה. זה אחד הפסוקים הכי חזקים שרציתי לקרוא לכם, בגלטים ג' פסוק 10, כי בני מעשה התורה עליהם הכללה, כי כתוב ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. אם אנחנו נבין מה כתוב כאן, כל אדם מעמנו ישראל שלא קיים את כל המצוות עד הקטנה והאחרונה שבהם מבחינת אלוהים, מה המצב שלו? לא נעים להגיד, ארור. הוא אדם ארור. זה מה שדבר אלוהים אומר. גלטים, פולוס מסביר את זה מאוד ברור. ובגלל שהוא ארור, מה דינו? כללה. עונש. מוות נצחי. זה הכללה שאלוהים מכין עבור כל אדם שהוא ארור לפניו. חד משמעי. איזה מצב אומלל נמצאים בני האדם לפני אבינו שבשמיים, לפי הצדקה שלו. אבל אלוהים נתן פתרון לכללה הזאת. בואו נראה מה הפתרון. מה פודה כל בן אדם מהכללה של התורה? וקראנו כולם מקוללים. נעים, לא נעים, זאת האמת. מה הפתרון? גלטים ג' פסוק 13, מסביר את זה פולוס מאוד יפה. המשיח פדנו מכללת התורה, ביותו לכללה בעדנו, ככתוב, כללת אלוהים תלוי. אשרינו שיש לנו את כל האור הנפלא הזה בברית חדשה. ישוע פדה אותנו. נכון, אנחנו ארורים, אנחנו מקוללים, הוא פדה אותנו מהכללה, בזכות מה? בזכות העובדה שהוא האדון, נהיה כללה עבורנו. אנחנו חוזרים ומדגישים, ישוע לא קנה אותנו במילים. הוא סבל בעצם גופו את מה שאנחנו היינו אומרים לסבול, זו עובדה. כל חטאי העולם דפקו בו כשהוא היה על הצלב. ולכן הוא הפך להיות כללה ממש. עד כדי כך שאבינו נאלץ להסתיר את פניו מהאדון. זאת האמונה שלנו. ובזכות המחיר היקר שבן האלוהים שילם עבורנו, הוא פדה אותנו מהכללה הזאת בתנאי אחד. מה התנאי? שאנחנו נאמין בו בכל הלב והנפש. השאלה שרציתי להעלות, מה לגבי אנשים שחיו בתקופה שלפני ביאתו של ישוע? אנחנו כל הזמן מדגישים שמעבר למה שאדון עשה עבורנו, מה תפקידנו? להאמין בו. אדם שלא יאמין באדון, אם הוא נחשף אליו, הוא אשם. מה קורה לגבי אנשים שחיו בתקופה הישנה? רצו או לא רצו, הם לא יכלו להאמין בישוע, ישוע עדיין לא הופיע בעולם. אז מה גורלם של כל אנשי אלוהים שהם אשמים, כפי שהסברתי, לפני אבינו שבשמיים? גם על כך יש לנו תשובה חד משמעית בדבר אלוהים. אנחנו קוראים בין העברים פרק ת' פסוק 15, שימו לב. ובעבור זאת הוא מתווך לברית חדשה למען אשר ירשו המקוראים את הבטחת נחלת עולם אחרי אשר מת לבדות מן הפשעים אשר נעשו, שימו לב, בימי הברית הראשונה. המחבר של העברי נותן לו כאן מסר רוחני מדהים, מדהים באמת. כל האנשים בתקופה הישנה שמכונים כאן בשם מקוראים, אנשי אלוהים אמיתיים, הם ירשו את הבטחת נחלת העולם בזכות מה? בזכות העובדה שישוע עדיין מת ופדה אותה מהפשעים שהם עשו בתקופה הישנה. משה, אליהו, חנוך, כל אנשי אלוהים, יוחנן המגדיל, הם נצדקו בזכות מה? בזכות המחיר שישוע אדון שילם. וכאן אנחנו מבינים את העוצמה ואת הגבורה של דם ישוע. זה לא חשוב העיתוי המדויק שישוע נצלב. זה לא חשוב. הכוח של דם ישוע עבור כל אלה שחיו לפניו, כל אלה שחיו בתקופתו, וכל אלה שיחיו לאחר שהוא יעלה לשמיים, עבור כל האנשים בהיסטוריה האנושית, האדון שפך את דמו. אלה שבתקופה השנה שלא יכלו להאמין בו, גם אם רצו, ובאמת השתדלו בכל ליבם למצוא חן לפני אלוהים, הוא פדה אותם בדמו. כל אלה שחיים אחרי שהוא הגיע לעולם ושב אל אביו שבשמיים ונחשפים לאמת שלו, מה אלוהים מצפה? שהם יאמינו בישוע האדון, יתחילו חיים חדשים, כדי שבאמת ישוע יבדה אותם בדמו. אנחנו קוראים בפסוק 19, וזהו הדין, כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החושך מן האור כי רעים מעשיהם. אחר שלהבנתי התחביר כאן הוא קצת קשה, אני כתבתי את זה במילים שלי, שימו לב. היחס של בני האדם כלפי אור העולם, שימו לב, יקבע את הדין שלהם בעיני אלוהים. נורא פשוט. זה המסר של האדון. בני האדם שהתייחסו אל אור העולם, עוד לא אמרתי מי זה, תכף נראה מי זה, בני אדם שבאמת התייחסו לאור העולם כפי שראוי להתייחס אליהם, הם יצאו זכאים בדין. וכל אותם אנשים בעולם שיתחו לקבל את האור, לא יסכימו לקבל את האור, מה יגזר דינם? הם אשמים לפני אלוהים. ואמרנו ששכר החטא מהו? אמר. ישוע מסבירנו בצורה חד משמעית. היחס של בני אדם אל האור יקבע את גורלם. מי זה האור? אנחנו קוראים בסורת יוחנן חד 12. ויוסף ישוע ודבר להם לאמור, אני אור העולם. כל ההולך אחריי לא יתהלך בחשיכה, כי אור החיים יהיה לו. ישוע מעיד על עצמו אמת מדהימה. אני האור של העולם. אנחנו כמובן מדברים כאן על אור רוחני, שלא יבנות. ישוע הביא את כל האמת השלמה של אבינו שבשמיים. את כולה. לכן כתוב בפרק ראשון, מי שזוכר, ביוחנן, התורה ניתנה בידי משה, החסד והאמת באו על ידי מי? ישוע משיח. אבינו, נכון שגם בתקופה הישנה שלח נביאים, שלח שופטים, אנשים שונים, לתת חלק מהאמת. האמת השלמה והמלאה ניתנה רק על ידי אחד, על ידי בן האלוהים, ישוע משיח. וישוע מבטיח, כל ההולך אחריי לא יתהלך בחשיכה. אני רוצה לקוות שכולנו מרגישים את האמת שכתובה כאן. בעקבות האור שקיבלנו מישוע, אנחנו יודעים בדיוק ומבינים לעומק מה אלוהים מצפה מאיתנו, כדי שבאמת נתהלך לפניו כראוי. וכל אחד מאיתנו שמקבל את האמת וחי אותה, יש לו ביטחון מוחלט שאלוהים יאסוף אותו יום אחד למלכותו, לכבוד נצחי בחיי עולם. ישוע ממשיך, אנחנו קוראים ביוחנן א' פסוקים 9 ו-10, האור האמיתי המאיר לכל אדם אשר בא אל העולם, בעולם היה ולידו נהיה העולם והעולם לא ידעו. ישוע ממשיך ומדגיש, על עצמו כאור אמיתי, שכל בן אדם ביקום הזה יכול להתברך מהאור, מהאמת שהוא מפיק. מי זה אותו אחד? על ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו. זה בן האלוהים, ישוע המשיח, שנאמר שהוא גם ברא את כל מה שנברא, וכל מה שנברא נברא עבורו ולמענו. זה בן האלוהים. ויכול להיות שהיינו מצפים, ובצדק מצפים, שכל אדם שנחשף לאור, לאמת של ישוע, יקבל אותה בשמחה. הרי ישוע הביא את כל האמת של אלוהים, אין למעלה מזה. ההיגיון הפשוט אומר שאם ישוע הביא את האור, לקבל את זה בשמחה, בחדווה, בסיפוק שאין למעלה ממנו, זה ההזדמנות להתברך בישוע האדון. מה ישוע מגלה לנו? שימו לב, רוב בני האדם אוהבים את החושך הרוחני על פני האור הרוחני שהוא הביא לעולם. יודעים, מתי אדם מתאכזב? כשהוא מצפה ולא קורה כלום. אני חייב לומר לכם, כשאני הייתי צעיר, הייתי מלא מרץ והתלהבות. וציפיתי, אנשים שונים שיעדתי להם, וחלקם באמת התרשמו מהאמונה, שהם יתחילו להאמין. אני יכול להגיד לכם, אחרי שיחות עם מאות רבות וכמה אלפים של אנשים, ואני לא מגזים, שלא אם אפשר לתת להם עדות במשך חיי, אדם אחד, אדם אחד, האמין. כולנו מכירים אותו, איתי מירון. היחיד. ולא פעם אני הייתי כל כך מאוכזב. חלק מהאנשים ששוחחתי איתם בכו, ואני לא מגזים, בכו, מהתרגשות. באמת, קיבלו את זה לליבם, לא לשכלם. הרגישו את האמת. עבר יום, עברו יומיים, כלא היה. ואני התרגלתי, לא לצפות, אני אומר לכם, אני לא מצפה. בכל מקום שאני אמצא באופן טבעי, עולה נושא האמונה, אם זה בבנק, סידורים, זה החיים שלנו. מה אנחנו עושים בעולם, אם לא מאמינים? ואם קורה שמישהו מגלה התעניינות יתר, אני מאושר. רוב האנשים, זה לא מעניין אותם. זה לא מדבר אליהם, זה לא מעסיק אותם. שלא נתאכזב. אנחנו נמשיך להעיד באומץ, בגבורה, עם רצון אמיתי לגרום לאנשים להתקרב לאדון. זה לא בידיים שלנו. והאמת היא שרוב בני האדם דוחים את האור של ישוע. אומר לנו האדון פסוק 20, כי כל פועל עוולה שונא את האור. ולא יבוא לאור, פן יבחח על מעשיו. ישוע אדון כאן מסביר לנו לעומק, לעומק, מדוע אנשים לא רוצים להיחשף לאור, ולהיות מושפעים מהאור, באופן שהם יתהלכו באור. הרי זה חסד, זכות בלתי רגילה, להיחשף לאור של ישוע. מה מגלנו האדון? אנשי העולם שפועלים בעוולה. אני טיפה רוצה להסביר למה ישוע מתכוון. תראו, אנחנו כולנו, ללא יוצא מן הכלל, לפני שבאמת קיבלנו את ישוע באופן אישי, כולנו חטאנו, מי יותר ומי פחות. למי ישוע מתכוון שאומר פועל עוולה שונא את האור? שלא יבנות. ישוע מדבר על אנשים בעולם שברצון הכי עמוק שלהם הם אוהבים את החטא ומחליטים לנוע ולחיות עם החטא עד סוף חייהם. אנשים שבעזות מצח החליטו לחיות ולענג את תאוות הבשר שלהם כל יום מחדש. אלה אנשים שהאדון מזהיר אותנו מפניהם. חזירים, פשוט חזירים. תגיד לאדם הזה איזה מסר על ישוע. לא רק שהוא לא יקבל את זה, מה כתוב כאן? הוא ישנא אותך. הם שונאים את האמת. למה? ישוע מסביר. האור שלו מוכיח אותם, שלא נהיה נאיבים. וזאת אחת הסיבות שאנחנו מעידים על ישוע. יש מקרים, אנשים ממש סולדים מאיתנו. היו לא מכאן מעט מקרים בחיי, שאחרי שנתתי עדות על ישוע, תוך יום יומיים, אנשים התרחקו ממני, זה קרה לי בלי סוף. אגב, התרגלתי לזה, התרגלתי. כשאנחנו אומרים את האמת, לא פעם זה מרתיע אנשים. אם אנחנו נגיד להם רק מה שנוח לשמוע, הם יאהבו אותנו, זה לא חוכמה. אבל להגיד את האמת כפי שראוי להגיד אותה, ולהטיל להם את האחריות על האמת שהם שמעו, אני אומר לכם, זה מחייב. ויש אנשים שסולדים מהאמת, היא פשוט מרשיעה אותם. ולכן שלא נתפלא, שרוב בני אדם בעולם לא רוצים להיחשף לאמת של ישוע, ובעקבות כבר להתהלך באמת שהוא הביא לעולם. מה בכל זאת הנחמה שלנו? אומר לנו אדון, אבל עושה אמת יבוא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלוהים. אשרינו, נקווה כל מי שנמצא בחדר הזה, שאנחנו שייכים לקבוצה של אנשים בעולם שאוהבים את האמת, באמת אוהבים את האמת, שהאמת שלו היא בוערת בקרבנו, ולכן אנחנו כל כך שמחים שזכינו לקבל את האור של ישוע לליבנו וחיינו. אני יכול לתת עדות צרה על אבי, שכל פעם סיפר לנו המון פעמים, שמצעירותו, כשהוא היה ממש ילד קטן, הייתה לו אמונה בלתי רגילה באבינו שבשמיים. איך הוא סיפר? הייתי הולך לסליחות, שהוא היה בן 5-6, ממש ילד קטן, למרות שההורים שלו היו חילוניים לגמרי. היה לו איזה כמיהה ללכת לבית כנסת, פשוט להתקרב לאלוהים, מצעירותו, משהו שבער בו, לאורך שנים. וכשהוא גדל, הוא כל הזמן הבין שחסר לו משהו. היה לו איזה תוכן רוחני שהוא לא הגיע לב, והוא חיפש אותו. הוא לא פעם סיפר שהוא היה קורא המון ספרי פילוסופיה בצעירותו, במקומות שלי, כדי לדעת עוד יותר ויותר על האמת, להתקרב ולהבין אותה. עד שנפלה בחלקו ההזדמנות, שהיה בשוויץ, כמו שהוא אמר, לקרוא את הברית חדשה. הוא התחיל לקרוא את בשורת מתי, הגיע לדרשת הר, מה הוא אמר? לא יכולתי להפסיק, לא יכולתי. הוא אומר, מה שחיפשתי כל חיי, חיפשתי, מצאתי. אני רוצה שנבין, מי שאוהב את האמת, מי שאוהב את אלוהים, הוא ימצא אותו. הוא ימצא אותו. אלוהים ידאג שהוא ימצא אותו. וזה הבטחת ישוע. עושה אמת, יבוא לאור. מי שזה בוער בקרבו כשהוא יחשף לאדון, הוא לא צריך הרבה הסברים. הוא מיד יימשך לאמת הזאת. למה? למען יגלו מעשיו כי נעשו באלוהים. אדם שבאמת יש לו רצון למצוא חן לפני אלוהים, הוא מאושר כשהוא נחשף לאמת. הוא מקבל חיזוק רוחני בעקבות החשיפה לאמת. הוא יודע. אבי שבשם יודע את צפונות ליבי. הוא יודע שאני רוצה לעבוד אותו ולשרת אותו. והוא גילה לי את האמת, ובכוח ובגבורה שלו אני אמשיך לשרת אותו כל ימי חיי, בכוח, בעוצמה, בנחישות, עד ליום האחרון, כדי שישוע יאסוף אותי למלכותו ויתן לי את הכבוד ואת התפארת לעולמי עולמים.